כל חי אונליין 93fm.co.il
על זה הוידו וליבנו
כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה תשעה באב בכל חי
חדש ימינו כקדם
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה
שנים שעם ישראל חיכה לרגע הזה
רבותיי, זה קורה
סוף סוף הוא הגיע
לא יאומן כי סופר זה קורה וזה אמיתי
איי איי איי, אשרינו שזכינו
אני עם דמעות בעיניים
תשעה באב, יהיה חג ואחריו יהיה חול המועד
והנה זה מגיע כל חי משדר את כל הגאולה
הגורמים המקצועיים מוכנים לקליטת ההמונים
עושים את דרכם לירושלים מכל רחבי הארץ
כל העולם כולו קיבלו את הדמה, את ביאת המשיח, הבשורה הגיעה
הנה השיירה מתקרבת ממש עוד רגע קט נוכל לראות והנה זה קורה ממש כרגע מלך המשיח מול עינינו ברוך הבא מלך המשיח
בכל השנה וביתר שאת בימים אלה כולנו מאמינים מתפללים ומייחלים לביאת המשיח ובניין בית המקדש במהרה בימינו גם בציפייה לגאולה כל חי תמיד איתי
החורבן ותיקונו, עם הרב עמנואל מזרחי.
מאזינים יקרים, בשיחה זו שאגיש לפניכם, בעניין חורבן בית המקדש ותיקונו, אקווה שיהיה חיזוק לכולנו. חזל במסכת אבות בפרק שני, מתארים לנו כיצד רבן יוחנן בן זכאי היה משבח את חמשת תלמידיו הקרובים. חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי. ואחד מהם היה רבי יהושע בן חנניה. וכאשר היה מונה את שפחן, אמר על רבי יהושע בן חנניה, אשרי יולדתו. המפרשים אומרים, מבורך במידות טובות, שכל העולם אומרים עליו, אשרי מי שילדה אותו. הירושלמי מתאר מה זכתה אותה אמא, שזכתה לבן שהיה תנא בעם ישראל, מרבותיו של רבי עקיבא. כאשר היא הייתה מעוברת, הייתה הולכת לחכמים של אותו דור ומבקשת בבקשה בקשו רחמים על עובר שבמאי ואותם חכמים שלו פס יקפו ממגירסה היו עוסקים בתורה תדיר שהפה שלהם פה קדוש והברכה שלהם מאוד נשמעת בשמיים עוד חכם מברך ועוד חכם מברך שהבן הזה יהיה תלמיד חכם ויהיה צדיק ועובד השם וכאשר הוא נולד היא לקחה את ההריסה שלו ושמה אותה בבית המדרש והאבל קול של אותם תלמידי חכמים שהיו עוסקים בתורה, נשאב לאותו תינוק, לאותו רך נולד מגירסה דיאנקוטה, וכך שמרה עליו בקדושה יתרה, ועלה ונתעלה ונעשה תנא קדוש בעם ישראל מרבותיו של רבי עקיבא, שהקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה. דרך אגב, לכל האימהות שמצפות, שמייחלות שיהיה להם בן תלמיד חכם, בשולחן ערוך בסימן מם זין, בלכות התורה, המשנה ברורה אומר שבכל עת שהאימא או האבא יאמרו את ברכות התורה, וערבנה השם אלוקנו, יהיה להם כוונה בלב שיהיה מתיקות וערבות לילדים בלימוד התורה. ונהיה אנחנו את צאצאינו שיהיה להם בנים תלמידי חכמים. החזון איש מוסיף, סגולה עצומה מוזבה בספר אנה עבדה, שהאבא או האימא ברגע שמגיעים למילה וצאצאינו הראשון, יערערו את כל שמות הילדים במחשבה. ונהיה אנחנו את צאצאינו, ימתינו רגע, יערערו, לא בדיבור, אלא במחשבה, את כל שמות הבנים, והבנות גם טוב להוסיף. כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. וככה ימשיכו. וכך אותו אמא, כלפי מה הדברים אמורים. כלפי מה שאירע במסכת בבא בצרה, דף סמך, אירוע שאירע לאחר חורבן בית המקדש השני. חזל מספרים, מתארים לנו תיאור מפליא, מה שאירע, אירוע מסעיר, משחרב הבית בשנייה, זה לשון הגמרא, רבו פרושים בישראל שלא לאכול בשר ולא לשתות יין. ולמה כך? המפרשים מתארים היה זמן רגיש מאוד בעם ישראל. היו מגיעים לאיזה אירוע, אם זה היה איזה שבת חתן או אירוע מעין זה, ואנשים היה, בא המלצר, אדוני מה אתה רוצה לאכול? יש לך בשרים אלו ואלו. אמר אדוני, אני לא אוכל בשר. מה אתה רוצה לשתות יין? יש יין כזה, יין כזה. אדוני, אני לא שותה יין. שאלו אותו, מורנו ורבנו, למה? זה אנשים פרושים גדולים בעם ישראל. אמר, אני אוכל יין שהיה קרב, אני אוכל בשר שהיה קרב על המזבח ועכשיו בטל. אני שתי יין שהיו מנסחים, נסך, ניסוך, זה הכל ניסוך היין על המזבח ועכשיו בטל בגללי. ואיך אתם אוכלים? אמרו לו, סליחה, כבוד הרב, זה לא נאסר. איך אתם מסוגלים לאכול? ואז נעשה מצב מאוד רגיש, אלא אנשים גדולים שיש להם תלמידים, וכמעט נעשתה מחלוקת בעם ישראל. את מי שולחו לשם? להרגיע את המחלוקת. את רבי יהושע בן חנניה. הגיע אליהם ואמר להם, בניי, משום מה אין אתם אוכלים בשר ואין אתם שותים יין? אמרו לו, נאכל בשר שהיה קרב על המזבח ועכשיו בטל. בגללנו? נשתי יין שהיה מנוסח על המזבח ועכשיו בטל בגללנו. אנחנו אגרמה, אנחנו הגורם לחורבן. והיות שמעשיו של האדם לשם שמיים, אתה לא יכול להתמודד איתו. כוונתו לשמיים, אין לך סיכוי להתמודד איתו, הוא מכוון לשם שמיים נטו. אמר להם, בניי, אז גם לחם לא אוכל. שאלו אותו למה. אמר להם, בטלו מנחות, אותם שתי חלות שהיו מביאים בשבועות, וגם לחם, לחם הפנים. אמרו לו, אין בעיה, מורנו ורבנו, מהיום אנחנו לא אוכלים לחם, אפשר להסתדר עם פירות? אמר להם, אז גם פירות לא נאכל. בטלו ביקורים משבעת המינים. אמרו לו, אין שום בעיה, שבעת המינים, אבל אפשר תפוחים, אפרסקים, מינים אחרים. אמר להם, גם מים לא נשתה. היות שבטל ניסוך המים, שמחת בית השואבה, שתקו. שתקו, היות שבלי מים אי אפשר לחיות. אמר להם, בניי, שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר, היות שכבר נגזרה הגזרה. אבל להתאבל יותר מדי גם אי אפשר, שאין גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בגזרה. אלא כך אמרו חכמים, סעד אדם את ביתו בסיד, הוא משאר בו דבר מועט. וכמה? אמר רב יוסף, על מה על אמה? לשיטת רבי חיינה 48 סנטימטר, לשיטת החזון 60 סנטימטר, בערך חצי מטר. אמר רב חיסדא, כנגד הפתח. הכוונה שאדם נכנס הביתה, ופתאום אתה רואה מתחת לתקרה ממולו, על הקיר, ממש מתחת לתקרה, חתיכת ריבוע, חרוצה עד התיח. מה הוא עשה? הוא לקח איזה סכין יפני, וחרץ בקיר ריבוע, לקח את השפחתל וחרץ עד התיח, כנגד הפתח. למה? משום מה אתה מכער את הבית? אומר לך אותו יהודי, תראה מה זה, אני יש לי ברוך השם בית, בית מרועת נקי, זה לא משנה עכשיו אם קנוי או סחור, אבל יש לי בית, יש לי מקום לשים את הראש. יש לי בית מרועת, אבל לקדוש ברוך הוא אין בית, ואת הדבר הזה אני מנציח בתוך ביתי, שאני נכנס הביתה, הדבר שאני רואה מולי, אני רואה את מה? אני רואה את אותה חתיכת קיר חרוצה עד התיח, דבר לא יפה בבית, להזכיר לי בית המקדש חרב. הייתה איזו אישה אחת לפני מספר שנים, סיפרה שהזמינה בעל מקצוע, נתנה לו 100 שקלים, שיחרוץ בקיר, היא רוצה לקיים את ההלכה הזאת שנמצאת בשולחן ערוך, אצלה בבית. מאזינים יקרים, בואו תשמעו דבר. בכף החיים, רבי חיים פלאצ'ימה אומר בשם סקנו, כל בית שיש שם, אמה על אמה, חרוץ עד התיח, כוונה את אותו ריבוע שחרצו עד התיח, לקחו את השפחתל וקלפו את הקיר. הבית הזה לא ימות לעולם, יהיה לו קיום נצחי לבית הזה. אתם שומעים את ההבטחה של הצדיק הזה בכף החיים? לא יאומן. ועל זה הדרך. אומרים חז"ל, זה סעד אדם את ביתו בסיד. עושה אדם כל צורכי סעודה במשך ביום החול, עושה איזה סעודה לחברים שלו, פתאום אתה רואה פינה בשולחן, בלי צלחת, בלי סכום, בלי מפית, בלי שום דבר. מה, אתה שואל אותו, מה זה החלל הזה בשולחן? הוא אומר לך, זה זכר לחורבן בית המקדש. עושה אישה את כל תכשיטיה, מתקשטת, מתייפת לפני בעלה, פתאום איזו טבעת, איזו שרשרת, היא לא שמה. למה? זכר לחורבן בית המקדש, לא בשבת, לא מראים אבלות בשבת. ואז, דבר נוסף שקיימו את זה בעת החופה. החתן והכנה נישאים, ברוך השם, בשעה טובה ומוצלחת. והנה תחת החופה בהתרגשות גדולה, ודמעות יורדות. ואותו רב מקדש, אומר את ברכת הנישואין, ולאחר מכן אומר אותו החתן, הרי את מקודשת. לאחר מכן עושים, הוא מתעטף בתלית, ושבע ברכות, וקריאת הכתובה, ולבסוף לוקחים כוס, עוטפים אותה בנייר כסף, ושמים לרגלי החתן, ואותו חתן אומר שני פסוקים, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אשכחך, אם לא עלה את ירושלים, על ראש שמחתי. ואז הוא שובר את הכוס ברגל גלגלו הימנית, וזה הסימן לתזמורת להתחיל. יש לכאורה, יש אנשים שחושבים שזה סיום הקידושים, הכתובה. זה הסימן לתזמורת, אבל לא יודעים מה הטעם של הדבר הזה, שבירת הכוס. מאזינים יקרים, למה שוברים את אותה כוס? היות, תקנו לנו חזל. אם נשאל כל אדם, תנסה לחזור ככה בנוסטלגיה, על היום הכי שמח, הכי מאושר בחיים שלך. יש כאלה שישר הסתכלו על יום החופה. ישר זה היום השמח בדרך כלל. היום השמח של החתן והכלה, שיא השמחה. כולם באו, כולם פה בשבילם. כולם באו לשמח אותם. ואז באותו שיא השמחה, באו חזל ותקנו לשבור כוס יקרה. למה? לא תיתכן שמחה של 100% כל זמן שבית המקדש חרב. לא תיתכן השמחה הזאת. לכן שוברים כוס ולומרים את השני פסוקים על זכירת ירושלים. וזה אחד הדברים גם כן. דרך אגב, יש סגולה נפלאה למי שרוצה להתחתן, בעזרת השם, לגברים בשם מרן החידה, לפני שהוא עוקר את רגליו, אומרת, היי הוא לרצון השני, לפני עקירת הרגליים של עושה שלום, לפני זה, לפני היי הוא לרצון, היא אומרת שיר למעלות, אשא עיניי להרים. מאין יבוא עזרי, אז זה הדרך, קוף חף א', אז המזמור השני ביום השבת, אותו בחור שרוצה להתחתן יגיד את זה שם, אומר מרן החידה, ויוסיף לאחר מכן, ריבונו של עולם שלח לי את בת הזוג, מעומק הלב, יאמר יהיו לרצון ויעקור את רגליו. לבנות, לבחורות שרוצות להתחתן, בשם הרבנית קנבסקי עליה שלום, ושם זה מובן שזה בדוק ומנוסה, שאותה בחורה תקפיד בתפילת שחרית. תקפיד בתפילת שחרית לפני שהיא תעקור את רגליה, טוב שתאמר גם כן לפני יהיו לרצון השני, ריבונו של עולם, שלח לי את בן הזוג, מעומק הלב. והנה, זה כל השנה. אנחנו מגיעים לימים מסוימים של 3 שבועות בין המצרים שמתוקנים על הפסוק. כל רודפיה השיגוה בין המצרים, שעל זה אומר הבעל שם טוב. שמי שרודף את השם, מי שרוצה מחפש קרבת השם בעולם הזה, בימים הללו, ב3 השבועות, יוכל להשיג את זה בקלות. קצת יותר להתחמם בתפילה. קצת יותר הדגשה, הקדשה והדגשה בברכות עצמם. קצת יותר לעמול יותר בלימוד, להסתכל, להתבונן קצת יותר על החיים, קצת יותר חשבון נפש, ובקלות משיג יותר קרבת השם בימים הללו. הנה הימים הללו מתחילים, פתאום לא מברכים ברכת שהחיינו כדי לא לבוא לשמחה ולא שומעים כלי נגינה, ועל זה הדרך. ומשנכנס אב ממעטים בשמחה, אומרים חזל, משנכנס אדר מרבין בשמחה, משנכנס אב ממעטים בשמחה. מפה למדו שאדם צריך להיות כל הזמן בשמחה, ממעטים בשמחה. ויש עדות במנהגים של אכילת הבשר, לא אוכלים בשר ולא שותים יין, יש כבר 3 שבועות, גם כן נזהרים מכל מיני דברים. אבל שבוע שחל בו 9 באב, רמת האבלות מתגברת, כבר בגדים מכובסים, ועל זה הדרך, וערב 9 באב, סעודה מפסקת מעדין, צריך להיזהר שם לא לאכול ודאי לא בשר ולא שאר הדברים, וזה סעודה של אבלים, אבלות בית המקדש, רק תפשיל אחד. מסופר על רבי יהודה בר אלעאי, היה יושב בין תנור וריחיים, מקום בזוי שבבית, והיה טובל את הפת בלחם, והיה נראה כמו שמתו נמצא לפניו. מסופר על רבי יעקב סופר, בעל כף החיים. כאשר היה אוכל את הסעודה מפסקת, היה מתחיל לפקוד בכי אמיתי עם דמעות. היו לוקחים את הדמעות האלה ונותנים לעקרות לשתות, והיו נפקדות. והיו נותנים לחולים, והיו נרפאים מכוח הדמעות של אותו צדיק שהיה בוכה על חורבן בית המקדש. ויום 9 באב, יום אבל, יום צום, 5 עינויים, יום קשה לעם ישראל, זה יום קשה לעם ישראל, והיום הזה הוא נצח מהכוח הזה של חטא המרגלים, וחורבן בית ראשון, וחורבן בית שני, והעיר ביתר חרבה באותו יום. יום קשה לעם ישראל, וביום הזה אדם צריך קצת לתת לב, קצת לעורר את הלב שלו. והוא מגיע ליום הזה, אומר, אדוני הנכבד, אתה צודק, הכל טוב ויפה, את ההלכות אני עושה, אני משתדל, אבל לב, קשה מאוד להגיע לזה. ואכן, קשה מאוד, דבר שהראה לפני כמעט 2000 שנה, חורבן בית שני שיותר קרוב אלינו. איך אני יכול להגיע ללב? מאיפה אני אשאב את הכוחות? מי מדבר בכלל להוריד דמעה? אולי עם הקינות, אולי כולה, היי ואולי. מאיפה ההרגשים? מאיפה אני אגיע לזה? מאיפה הצער? יש משל מאוד מפורסם של המגיד מדובנה, על זה אנחנו בעזרת השם נספר מעשה שבסוס מבוסס על המשל הזה. היו זוג באזור המרכז, ברוך השם, בית שומר תורה ומצוות. אחר שנישאו בשעה טובה ומוצלחת, חלפו הימים, החודשים והשנים, והם ציפו לילדים, ועדיין זה לא הגיע. לאחר מכן התחילו ללכת לרופאים שעוסקים בפוריות, טיפולים לא קלים, אכזבות, תסכולים מחדש, כמה תפילות, כמה בקשות, זה לא הגיע. משם לפרופסורים, וחולפים השנים, ומצפים, ובני המשפחה מסביב מצפים יותר מהם שהם יזכו לילדים. חלפו 17 שנים, ובני הזוג מייחלים למשאלת ליבם של שנים רבות. יום אחד הבעל פוגש חבר שלא ראה אותו שנים, חבר מהישיבה, או שלום עליך, מה שלומך, איך אתה מרגיש, ברוך השם, מה איתך, ברוך השם, נו, מה המצב המשפחתי, יש, ברוך השם, שני בנים ובת, ומה איתך? הוא אמר, מקווים, מצפים. פתאום אותו חבר עם הילדים, הוא שם לב שתווי הפנים שלו נעשו לא טובים כל כך. למה הפנים נקראים פנים? שמראים את הפנים של האדם. אתה ניכר על פניו של האדם אם יש לו מצב רוח. על פניו של אדם ניכרת הנשמה. לכן אנשים קדושים מסתכלים על פנים של האדם יותר, מיד רואים את נשמתו על הפנים. ואז באותה עת אמר לו, אנחנו מצפים. אותו חבר מאוד כאב לו. הוא הסתכל עליו קצת, חשב מעט, אמר לו, תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא אמרתי את זה לאף אחד, ואני לא יודע אם מותר לי להגיד, אבל אני אומר לך למה כואב לי. הרב שלי הוא המעלמד וו צדיקים שבדור. מה הכוונה למד וו? יש 36 צדיקים בארץ ישראל, ו36 צדיקים בחוץ לארץ, כדברי בעל השומר אמונים. שהצדיקים האלה נקראים צדיקי יסוד עולם, שכאשר יש מידת דין מתוחה בעולם, הקדוש ברוך הוא מסתכל עליהם ועל מעשיהם, ובזכותם מתעוררים הרחמים, לא רק לעם ישראל, לכל העולם כולו. הרב שאולי הוא מעלם את וו צדיקים, ואם הוא יבטיח לך שיהיו לך ילדים, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אבל אני אגיד לך דבר, זה לא יתנתן לך בקלות, אתה חייב לחדור לליבו. אתה חייב לחדור לליבו. הוא נותן לו את הכתובת, אמר לו, בבקשה ממך, אל תספר את זה לאף אחד. הבעל הזה מגיע הביתה, מרצה את הדברים לאשתו, אמרה לו, לא מחר, היום אנחנו אצל אותו צדיק, היום. ואם הם דופקים בדלת, פותח להם אדם, אמרו לו, סליחה רב, אמר להם, סליחה, אני לא רב, אתם אולי טעיתם. לא, 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 אנחנו יודעים, אנחנו רוצים לבקש דבר, מה אתם רוצים ממני? אומרת האישה, אנחנו כבר שנים מצפים לילדים, ואנחנו לא יכולים, אמר, סליחה, אתם טעיתם בכתובת, אין פה אף רב, אף אחד שיכול לעשות שום, פתאום האישה הזאת קלו כל הקיצים, והיא פרצה בבכי, התחילה לבכות, מתסכול, תסכול של 17 שנים, היא בוכה ובוכה, ואותו אדם עם נשמה גבוהה, ראה אישה בוכה בצורה כזאת, למרות שרצה להסתיר את עצמו, כבר לא יכל, אמר להם, בבקשה, תיכנסו. במשך רבע שעה הם נמצאים שם, לא ידוע מה היה, לא ידוע מה הראה, מה אמר להם. אבל אחר רבע שעה הזו הם יוצאים עם עידוד. והנה כעבור כמה חודשים, הדבר המתבקש, מה משאלת ליבם מתגשמת, היא זוכה להיריון. היא שומרת את זה בשקט בחודשים הראשונים. כל תזוזה שהיא מבקשת, כל בקשה, ישר הבעל ישר רץ, מביא לה כל מה שהיא רוצה. שומר עליה כבבת עיניו. חודש התשיעי הגיע, תיק בית חולים כבר מוכן. אמצע הלילה. אומרת האישה לבעלה, זה הגיע. הוא ישר מבעיל אותה לבית החולים. ואז הוא עומד מחוץ לחדר הלידה ומתחיל להגיד מזמורי תהילים. דרך אגב, מרן החידה מביא שיש מזמורי תהילים מיוחדים לזמן הזה, להגיד 12 פעמים מזמור חף. מזמור חף זה המזמור הידוע, יענך השם ביום צרה. המזמור הזה, למה דווקא המזמור הזה? יש בו 70 תיבות, 70 מילים כנגד 70 צעקות שצועקת היולדת. 12 פעמים להגיד את זה, או היולדת או מי שנמצא בחוץ, יגיד את זה להצלחתה שתזכה להיריון, לידה קלה. והנה באותו זמן הבעל קורא מזמורי תהילים, חולפת שעה ושעתיים, והנה תוך כדי הוא רואה שרופאים נכנסים פנימה. נהיה מצב של מתח, הוא בא לשאול, לא נותן לו להיכנס. כעבור זמן קצר יוצא אליו רופא מבועל, אומר לו, עכשיו אתה צריך להגיד לי, או האישה או הילד. אומר לו, על מה אתה מדבר? אמר לו, אנחנו לא יכולים להציל, או אתה או אותו. אמר לו, אתה מדבר נפשות, איך אני יכול להחליט דבר כזה, להכריע, זה צריך לבקש רבנים. אמר לו, שאל הבעל, אני יכול לראות אותה רגע? הוא נכנס פנימה, הוא רואה את אשתו, אשתו חיוורת. מה קרה? היא אומרת לו, אני יודעת, זה או ככה או ככה. אנחנו כבר 17 שנים מצפים לילדים, מי יודע אם יהיה לנו, אני מבקשת, אל תשאל, לא דוחים נפש מפני נפש, אל תשאל, נביא את הילד הזה לעולם. אבל רק תגיד לו שהייתה לו אמא שאהבה אותו. תגיד לה, אמא שנתנה לו את החיים שלה בשביל שהוא יחיה. וכך קרה. והאישה הזאת נפטרה, והילד הזה בא לעולם. עם שמחה מעולה בעצב גדול מאוד. וכל שנה היו חגים לו את יום ההולדת, ולמחרת הם מגיעים לבית הגברות להשכרה של האמא. כאשר הילד הזה יכל קצת להבין, האבא סיפר לו, היה מראה לו תמונות על האמא, ומספר כמה אמא אהבה אותו, וכמה נתנה, מסרה את חייה, כדי שהוא יחיה. וכך הילד הזה גודל בצל האמא שלו, עם הסיפורים עליה, ובני המשפחה, שכשמסתכלים עליו, זוכרים את האמא. עד גיל 13, ביום הבר מצווה שלו, הוא נכנס למצוות, החליטו בני המשפחה לעשות אירוע מורחב של כל בני המשפחה, וכולם באו לבית העלמין, ואחר שאמרו את הפסוקים ומה שצריך לומר, הגיע הזמן להגיד קדיש, הוא כבר בר חיובה, זה קדיש כבר במעלה אחרת, ואז האמא אומר לו, תגיד קדיש, והבן הזה לא רוצה. אומר לו, תגיד קדיש, תגיד קדיש, והוא מתחיל להגיד קדיש, אבל קדיש עם זלזול גדול מאוד, ואנשים לא מבינים שם מסביב, איך אתה, כך אתה עושה לאמא שלך? ופתאום הוא התפרץ, אמר, מה אתם רוצים ממני? מעולם לא ראיתי אותה. כל החיים אתם מספרים, אני לא יודע מי בכלל, אף פעם לא ראיתי, לא עיקר, והוא ברח משם, ואנשים התחילו לבכות. כך הוא עושה לאמא אחרי שמסרה את החיים שלה כדי שהוא יחיה. מעשה העצוב הזה שמבוסס על המשל של המגיד מדובנה, זה ניסו לתאר מעט. כאשר היה את המציאות של חורבן בית המקדש לפני, בית ראשון, הגיעו האבונות לשמיים, והיה אפשרות לפני הקדוש ברוך הוא, או עם ישראל, או להחריב את בית המקדש. וזו הסיבה גם שדוד המלך לא בנה את בית המקדש. ביקש דוד, ריבונו של עולם, תן לבנות את בית המקדש. אומר היקלות שמעוני, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אתה תבנה בית לשמי. שאל אותו למה? אמר לו, בגלל שדמים רבים שפכת. הרי ניסלתי, אמר לו, כל הדמים ששפכת זה כמו קורבנות לפניי. אז אמר לו דוד, ריבונו של עולם, עשה לי לבנות את בית המקדש. אמר לו, דע לך, שאם אתה בונה את בית המקדש, הוא יעמוד לנצח ולא יחרב. אמר דוד, טוב הדבר, שלא יחרב. ועד מיד אמר לו הקדוש ברוך הוא, גלוי וידוע לפניי, שבניי חוטאים, ואני מפיג את חמתי בו ולא בהם. ואם אתה בני דוד, תבנה את בית המקדש, יהיה רק עם ישראל. אז לא אתה תבנה, אלא רק שלמה בנך יבנה. ועל פי המסורת, התשתית של הכותל המערבי בנה דוד המלך, לכן כמה שניסו להחריב את הכותל המערבי, לא הצליחו, כמו שאומרים חזל, הנה זה עומד אחר כותלנו, זה הכותל המערבי. הבטיחו חזל, שכינה לא זזה מעולם מהכותל. המקום הקדוש ביותר בעולם שאפשר, שם לשא תפילה לבורא עולם, בכל מקום, אבל שם יש קדושה מיוחדת, שכינה לא זזה מהכותל. והנה, אז זה הדרך. באותה עת אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אני מחריב את ביתי בגלל האבונות. האבונות שלכם, אני מבקש, יום אחד בשנה, תזכרו שהחרבתי את ביתי בגלל האבונות, ויהיה לכם יום תזכורת, יום צום, יום אבל בעם ישראל, שבגלל האבונות שלכם החרבתי. משל למה הדבר דומה, אומר המדרש רבה, היה מלך שעשה חופה לבן שלו, חופה מפוארת. יום אחד הבן הזה יצא לתרבות רעה, לקח האבא איזה מקל, והתחיל להרוס ולנטוץ את כל החופה של בנו. אמרו לו, ואז יישב ומנגן. וזה מבוסס על המזמור לאסף, באו גויים בנחלתך. שואלים חזר, למה מזמור? מזמור זה שמחה. תגיד נאי לאסף, בכי לאסף, קינה לאסף, מה זה מזמור? אמר להם, זה המשל עם האבא הזה, הוא שובר את חופת בנו והיה יושב ומנגן. אמרו לו, המלך הרס את החופה של הבן שלו ויושב ומנגן. אמר להם, אני הרסתי את החופה והשארתי אותו בחיים. לכן אני מנגן, לכן אני שמח שהרסתי את ביתי והשארתי את בניי בחיים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, החרבתי את ביתי, בכדי שאתם תישארו בחיים. רק אני רוצה יום אחד בשנה, תשעה באב, שתשבו ותכוננו על האבל הזה של חורבן הבית. ישאל השואל, אבל זה היה לפני 2000 שנה. מה זה קשור אליי? אני נמצא עכשיו שנת תשעין דלת. מה זה קשור אליי? למה אני? מה זה? זה היה אז. אומרים חזל דבר שהוא מזעזע. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. שאותם אבונות שהיו בבית שני, עדיין נמצאים בתוכנו. ואם לא היו, היה נבנה בית המקדש השלישי. זאת אומרת, אותם אבונות עדיין נמצאים, לכן אנחנו צריכים להתאבל לא על המעשים של אבותינו, על המעשים שלנו, על מה שקורה. יש ערבות לעם ישראל, יכול להיות שאותו יהודי צדיק, אבל יש לו עם ישראל ערבים זה לזה. אז האבל שלו זה אבל כללי. וכאשר הוא יושב ומקונן, אז זה עוזר מאוד מאוד לעם ישראל. וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה. הרדווה מבאר, יש ברדווה על מסכת תענית דברים שמפורסמים. אומר הרדווה, היו שתי תחיות המתים. תחיית המתים ביום השם הגדול והנורא, זה שאנחנו מברכים בכל יום, ברוך אתה השם מחיי המתים, הקיצו ורננו שוכני אפר. אבל תהיה תחיית המתים מוקדמת לכך. למה? יש הבטחה שחזל, ומה שאמרו חזל לא נפל דבר. כל המתאבל על ירושלים, איך החפץ חיים היה מתאבל על ירושלים? הוא פתח כולל קודשים, היו לו אברכים שלומדים, כהנים שלומדים את הלכות בית המקדש, והוא הכשיר אותם כבר לעבודה, שאם יבנה בית המקדש, יש כבר כהנים מוכנים לעבודה עם הכל. עד כדי כך. אז החפץ חיים שיתאבל ברמות כאלה, כאשר יבנה בית המקדש, הוא לא יזכה לראות את השמחה לכאורה כך יוצא. אומר הרדווה, היו שתי תחיות המתים. תחיית המתים ביום בניית בית המקדש, כל המתים שיתאבלו על ירושלים יקומו ויראו את השמחה, וזה יהיה עונג עצום ורוחני לנשמה שאין כדוגמתה. והתחייה השנייה, בזמן תחיית המתים. וכך הדבר, זה שאנחנו יושבים ואבלים על חורבן בית המקדש, אבל על מנת, מאזינים יקרים, לקחת קצת כלים, קחו עמכם דברים, כדאי לראות עוד נקודה מאוד חשובה, שאנחנו יוצאים כבר עוד מעט לסעודה, שמוציאה אותנו מהצום, עם הסעודה הזאת, אבל לוקחים קצת כלים לחיים. שאלו את רבי אלעזר, אבונות של בית המקדש הראשון חמורים, או אבונות של בית המקדש השני חמורים? מה היה בבית המקדש הראשון? היו שלושה אבונות קשים. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. חרב, כעבור, היה עמד 410 שנים וחרב למשך 70 שנה. סוף ה-70 שנה זה היה המעשה עם מרדכי ואסתר, עם החש וראש. כשנבנה בית המקדש השני שעמד 420 שנה, חרב, אבל עד היום לא נבנה. אומר רבי אלעזר, תנו עיניכם בבירה. אתה רואה שבית המקדש בבירה לא נבנה אחר חורבן הבית השני. זאת אומרת שהאבונות של בית המקדש השני חמורים יותר, שהיא לא כך, היה גם נבנה. מה היה בבית המקדש הראשון? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. מה היה בבית שני? שנאת חינם. ששקולה שנאת חינם כנגד שלושה אבונות וחמורה מהם. על מנת לראות נקודה מאוד חשובה, כידוע, חזל במסכת גיטין, באותו פרק חמישי, ששם מתארים את אגדות החורבן, נתנו לנו מעשיות שם, לא כדי לספר לנו מעשים, אלא מה היה כדי שנדע מה לא לעשות. אני רוצה לספר שתי מעשיות שם מאגדות החורבן. המעשה הראשון יותר מוכר, השני פחות מוכר. זה המעשה הראשון, זו הסיבה שחרבה ירושלים. המעשה השני זו החתימה. על קמצה ובר קמצה חרבה ירושלים. היה אדם אחד שקראו לו קמצה, והיה לו לשיטת המהרש"א בן שקראו לו בר קמצה. לזה קמצה היה אוהב בירושלים. היה לו מישהו שמאוד אוהב אותו, ידיד יקר ונאמן. יום אחד הידיד הזה, האוהב, עשה סעודה גדולה בירושלים, לחכמי ירושלים, סעודה שהייתה מדוברת ביותר. הוא היה מהחמים שבירושלים. הוא שלח את השמה של הולך תקרא לאהוב שלי, לקמצה. תאה שמש בשמות, במקום לקרוא לקמצה, הגיע לבית של בר קמצה. דופק אצלו בדלת, אומר לו, האדון שלי מבקש שתבוא, מזמין אותך לסעודה. בר קמצה באותו רגע מערער, רגע, אבל זה השונא. הוא היה שונא אותו, זאת אומרת, עם האבא היה לו אהבה, אבל עם הבן הייתה לו שנאה. הרי זה האויב, זה השונא. אבל אמר, אולי בגלל שהוא אוהב את אבא, אולי רוצה להשלים איתי, אומר בר קמצה לשמש, אני אבוא. והנה האירוע מתקיים, וכל האנשים החשובים יושבים שם. הגיע לשם בר קמצה והוא יושב. יושבי סביב השולחן, קייטרינג מאוד יקר. אותו רגע מגיע בעל הסעודה, פתאום את מי הוא רואה מול עיניו? את בר קמצה, ישר ממהר אליו, אומר לו, מה אתה עושה? הרי אתה שונא, מה אתה יושב אצלי בסעודה, אדוני? תקום, תצא, פוק, החוצה. אמר לו, בר קמצה, תראה אדוני, היה פה טעוץ. אני חשבתי כך וכך, אני אוכל את הסעודה, אל תבייש אותי, בבקשה, אל תעשה לי בושות. אמר לו, אתה אצלי בסעודה, אתה לא תשב. אמר לו, בר קמצה, אני אשלם לך חצי מכל הסעודה, כמה נתת לקטר, חצי עליי, אל תעשה לי בושות. אמר לו, אצלי בסעודה, קום פוק, החוצה. אמר לו, אני אשלם לך את כל הסעודה, רק אל תבייש אותי. מה עשה? הוא תפס את היד שלו, הרים אותו מול כולם, ולוקח אותו החוצה, כולם מסתכלים, החכמים לא מגיבים, לא מוחים על הדבר הזה. יש אומרים, המהרש"א מסביר, היות שהחנופה התגברה, ולא רצו, זה היה אדם חשוב, שלא רצו להתעמת איתו. אמר בר קמצא, הועיל ונוח להם בבושה שלי, אני אראה להם. מה עשה? הלך לקיסר הרומי להלשין. מה אתה עושה בר קמצא? הקיסר הרומי, אתה הולך עכשיו לפגוע בכל עם ישראל. פגעו בך כמה, תפגע במי שפגע בך. למה עכשיו כל עם ישראל? פגעו בי, אני עכשיו פוגע בכולם. הולך בר קמצא במעשה רשעות הזה, והולך לקיסר הרומי, ואומר לו, בגדו בך היהודים. אמר לו, מי אמר דבר זה? אמר לו, אתה לא מאמין לי? הנה, שלח להם קורבן. היו אז הרומאים מקריבים גם קורבנות. ותראה שלא יקריבו לך. שלח הקיסר הרומי איגל טילטה. איגל טילטה זה עגל משולש. יש אומרים בין 3 שנים, יש אומרים שלישי לבטן. משובח. תוך כדי שהשליחים מגיעים לכיוון ירושלים, מי מתלווה אליהם? בר קמצא. מה הוא עושה? הוא לוקח באותו העץ סכין. יש אומרים שחתך לקורבן בשפה. יש אומרים בדוקין שבעין, איפה שהריסים שם, נתנו חיתוך שם, דווקא שם. למה דווקא שם? היות שלגויים זה לא נקרא מום בקורבן, ולישראל זה נקרא מום בקורבן. והנה איך שמגיעים השליחים האלה, לאותו מקום, לאותו בית המקדש, מי שהיה שם סגן הכהנים האחראי, רבי זכריה בן אפקולס. מיד איך שמגיעים, ותאום כל בית המקדש. מה קרה? הבינו, השליחים מהקיסר הרומי הביאו קורבן עם מום, וראו שם את בר קמצא, ידעו את הדבר הזה. באו לרבי זכריה בן אפקולס, אמרו לו, רבנו, עת לעשות להשם הפרו תורתך, אנחנו לא חייבים להקריב את הקורבן, יהיה אסון. זה יהיה בגידה בקיסר. אמר להם, אנחנו לא נקריב מום על המזבח. אמרו לו, בסדר, לא נקריב, בוא נערוד בר קמצא. הוא מלשין, יש לו דין רודף. אמר להם, אנחנו לא נהרוג את בר קמצא. שאם נהרוג את בר קמצא, האנשים ילמדו, כל המטיל מום בקודשים, מי שחותך איזה קורבן, ישר הורגים אותו. לא נהרוג אותו. בסוף לא הרגו. אז זה אומרים חז"ל, אמר רבי יוחנן, ענוותנותו של רבי זכריה בן אפקולס, החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו. היו צריכים להרוג את בר קמצא. המסילת ישרים בפרק החסידות אומר, המעשה של של רבי זכריה בן אפקולס היה נתון במשקל החסידות. זה אנשים גדולים, מגדולי הדור, שכאשר להם מגיע אליהם את זה מקרה כזה, היו צריכים לשקול את זה במשקל החסידות, שקשה מאוד, זה רק ישר שבלבבות, ומעשיו לשם שמיים, ולאחר של אדם מלמד את כל הדינים על בוריים, אז הוא יכול להכריע בצורה כזה. והנה, בסוף הלך בר קמצא ולשין לקיסר הרומי, והוא שלח ישר את נרו קיסר, ובא החריב את בית המקדש, ומה שעשה טיטוס בבית המקדש, והצרה הגדולה. אומר המהרש"א, שים לב מה היה, איפה הוא חתך? בשפה ובעין. רמזו לנו חז"ל, דווקא שם, למה? על העבירות שהיו, על לשון הרע שהיו מדברים אחד על השני, והצרות עין שהייתה אחת כלפי השני. זה המעשה הראשון. המעשה השני שהיה חתם את חורבן בית המקדש. זאת אומרת, זה החתימה האחרונה. עד שם עדיין היה עוד אפשרות. זה חתם. היה מעשה, זה עם המפרשים, היה מעשה באדם שקראו לו שוליה דנגרה, שוליית הנגר. האדם הזה, שוליה, היה עוזר של הנגר. פעם נגר לא היו מכונות כמו היום. לא היה עם את האמצעים של יש היום, בתי חרושת. הכל היה עבודת יד. אם זה נגר טוב, מרוויח הרבה כסף. היה לו שוליה שהיה עובד אצלו. השוליה הזה היה לומד ממנו את המקצוע, זאת אומרת, הנגר היה הרב שלו בעניין של המקצוע. יום אחד נכנס שוליה, רואה את הנגר במצב רוח על הפנים שלו, רואה מה שהוא לא בסדר. אמר לו, תגיד לי, תספר מה קרה. אמר לו, עזוב. דבר, נו, אולי אני אעזור לך. אף אחד לא יכול לעזור לי. דבר, ספר לי, אולי. אמר לו, אני חייב חוב גדול, ואף אחד לא, אין לי מאיפה להלוות. שאל אותו, מה הסכום? ענה לו. אמר לו, יש לי את הכסף. אתה מוכן להלוות לי? אמר לו, כן. אומר לו שוליה לנגר, שמע, שלח אליי בערב את אשתך, תן לה שטר, תן לה מה שצריך, אני אתן לך את הכתובת ואני אתן לה את הכסף. מה זה שלח את אשתך? איפה הצניות? אבל זה הנגר בתמימותו, מגיע הביתה. אומר לי אשתו בשורות טובות, שאלה אותו מה קרה? השוליה שלי, העוזר שלי, מוכן לתת לנו את הכסף, ברצינות. הנה, אני אתן לך שטר, אני ארשום לך עכשיו את הכתובת שלו, קשי אליו. האישה הזאת מגיעה לבית של השוליה, של העוזר, והיא לא חוזרת 3 ימים הביתה. במקרה גם, השולי הזה לא בא לעבודה למחרת. גם ביום השני, רק ביום השלישי, העז אותו נגר ללכת לבית של שוליה. איך שהוא הולך אליו הביתה, הוא דופק אצלו בדלת. שוליה פותח את הדלת, אומר לו כן, אמר לו, אתה ראית את אשתי, אתה לא זוכר לפני שלושה ימים, שלחתי אותה לקחת הלוואה? אמר לו, כן, היא כבר ישר הלכה. שאל אותו, מה, לאן היא? אמר לו, ראיתי אותה משתוב, תאמין לי, אישה כזאת, צריך לגרש אותה. שאמר, ככה היא עשתה? אמר לו, כן. שמע בקולי, גרש אותה. אמר לו, אני לא יכול לגרש אותה. שאל אותו, למה? למה חתמתי לה בכתובה סכום כזה? אין לי פה עילה מספקת כדי לגרש אותה בלי הכתובה. אמר לו, מה הסכום? אמר לו, תסור. אמר לו, אני אלווה לך את הכסף. מה עושה אותו נגר, בתמימותו? לוקח את הכסף והולך לגרש את אשתו. חלפו שלושה חודשים. מה עושה שוליה? הולך ומתחתן עם הגרושה. איך אומרים בלשון הרחוב? עבד עליו, סידר אותו. מאזינים יקרים, זה היה נגמר בזה כניחה. חלפו הימים. יום אחד, הנגר הזה נמצא בבית מסכן עם חובות, עכשיו גם חייב את הכתובה, וגם נמצא בחובות גדולים. פתאום הוא דופק אצלו בדלת. מי דופק אצלו? שוליה! פותח את הדלת הנגר, רואה אותו, אומר לו, אתה זוכר אותי? אומר לו, איך אפשר לשכוח אותך אתה? שאל אותו, תגיד לי, מה עם הכסף? אני הלוויתי לך את הכסף של כתובת אשתך. אמר לו, אתה יודע, המצב קשה, אין לי כסף. אמר לו, אותו שוליה, אין בעיה. אני פרסתי לך את החוב למספר שנים, ואתה תהיה אצלי שרת בבית. מה, אתה רוצה שהוא יהיה אצלך שרת בבית? תראה את אשתו לשעבר אצל... בלי רחמים! מה עושה אותו נגר? מה לעשות? זה הכל פי דין. לא חרבה ירושלים שהעמידו דברי מלדין. הוא עוזר, הורז את כל הפקלאות שלו. תראה איזה מזל, איזה חיים. הוא מבא לבית של הבא לבית החדש שלו. מתארים חזל, הוא נמצא שם במטבח. באותה עץ. ואז שוליה יושב עם אשתו החדשה. בעצם אישהי גרושה של אותו נגר. הם יושבים וצוחקים בסלון. ואז תוך כדי שוליה אומר לו, אלו, שרת, תביא לי ולשתי פעמיים יין. מה עושה אותו נגר? אומר, תראה איזה חיים. הוא לוקח מגע, שם שם שתי כוסות יין, לוקח יין ומוזג. ואז הוא לוקח את המגש, הוא מתקדם לכיוון הסלון. ואיכשהו הוא מסתכל פתאום את מה הוא רואה? הוא רואה את אשתו לשעבר. יושבת שם עם החתן החדש שלה, שזה העוזר שלו לשעבר. ויורד לו הסימון, מה עוללו לו? והכל על פי דין, הוא כבול. ואז, כידוע, גברים לא בוכים מהר כמו נשים, נשים יותר רגשניות. הוא מתחיל לבכות, נשבר לו הלב. והוא מתקדם, והוא מתחיל למזוג להם את היין, ומגיש להם יין, והדמעות שלו יורדות, ואיך שהדמעות שלו נגעו בקוס יין, נחתם חורבן בית המקדש השני, החתימה האחרונה נגרמה על ידי המעשה הזה. לא יאומן, נחתם חורבן בית שני בגלל המעשה המזעזע הזה, לא תונו איש את עמיתו, עונה דברים. זה היה העוול שהיה בזמן בית שני. באו חזל, אומרים, תסתכל את המעשה של בר קמצא, תסתכל שוליה דרך אגב, היה גם עוד איזה אבון שם, אבל זהו העיקר. תסתכל במעשים האלה, מה נעשה שם, ואל תעשה אותם. לא תונו איש את אמיתו. חורבן בית שני חרב בגלל שנאת חינם, שהביטוי של הזה זה לשון הרע, וכל העניינים של בן אדם לחברו, כשם שאומר רבי עקיבא, מה ששנו עליך, אל תעשה לחבריך. אומר עיקר שפתי חכמים, מה ששנו עליך, אל תעשה לחבריך, זה כל התורה של הבן אדם לחברו. זו הכל התורה של בן אדם לחברו. מה, זה כלל כזה כללי, שעדיין, אם אתה לא יודע את ההלכה, קח לך איזה מודד. אתה עכשיו רוצה לדבר על החבר. ניתן לך דוגמה. איזה חבר פוגש את החבר שלו, אומר לו, אתה יודע, אתמול הייתי אצל פלוני, איזה בית מלוכלך יש להם? עכשיו, זה לא שונה רע. רגע, אבל הוא אמר לו את האמת. מה הוא אמר לו סך הכל? הוא היה אצלו בבית, ביקר, ראה שהבית מלוכלך. באה התורה אומרת, אבי דן כל אדם לחף זכות. למה ישר אתה מסתכל בשלי? להסתכל בחיובי. אולי אשתו לא נמצאת, אולי ילדים לכלכו עוד מעט ינקו, אולי זה, אולי זה. לא, הוא מסתכל על הצד של השלילי, ישר אמר לחבר שלו למחרת, איזה בית מלוכלך יש להם. זו לשון הרע מהתורה. למה? זה דבר של אמת, והוא גינה את החבר שלו. עכשיו, אני רוצה עכשיו להגיד איזה דבר. אני מסתפק, זה לשון הרע או לא, אני צריך ללמוד את ההלכות, אבל עדיין אין, אני לא יודע, אז ייקח לי זמן. תן לי מודד. מה שהיית מוכן שיגידו עליך שהבית שלך מלוכלך? איך היית מרגיש אם היית שומע דבר כזה? מה זה, הייתי נפגע? הייתי עם כן נשמתי, דבר כזה? מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. זאת כל התורה של הבן אדם לחברו. ודאי שצריך לראות את ההלכות, כל פרטי ההלכות, דבר ודבר. באו חזל ואמרו לך, תסתכל מאיה, אל תעשה זאת. תסתכל מאירה, אל תעשה כך. כאן אני רוצה לעבור, מאזין יקרים, למציאות של החיים שלנו קצת. שנצא עם כמה טיפים, בעזרת השם, מתשעה באב, בעבודה העצמית, האישית, הפנימית של כל אחד ואחד מאיתנו. זה דבר לא קל בכלל. עניין בין אדם לחברו תלוי במידות של האדם. ולעבוד על המידות זה אחת העבודות הקשות, כשם שאומר רבי ישראל סלנטר, לתקן מידה אחת בנפש האדם, יותר מללמוד את כל השס של סדר הדף היומי זה 7 שנים. כל כך קשה לתקן מידה בנפש האדם. עבודת המידות זה הבן אדם לחברו. זה מתחיל בבית עם השכנים, עם קרובי המשפחה, עם הסובבים, אבל קרוב קרוב קודם, דבר ראשון בבית, העבודה הפנימית בבית. כמה פעמים יש מצב שאדם נפגע, בגלל עניין כבוד וגאווה, הוא נפגע, והוא לא מדבר עם השני, בגלל שהוא אמר לו מילה, והוא פגע לו קצת בכבוד, שבוע הוא לא מדבר עכשיו. באה התורה ואומרת, ועידן, את כל אדם לכף זכות, וכל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, לא משנה, נו, עבר, אמר מילה, נו, נעזוב, גם אני גם אמרתי מילים. יש הרבה עבודה בעניין הזה, אבל אני רוצה לגוע בדבר שייתן לנו כוח, דבר שייתן לנו כוח, לראות כמה שלא משתלם לנו, לא משתלם לנו, מאזינים יקרים, לא משתלם לנו לא לעבוד על העבודה הזאת של הבן אדם לחברו. מעשה שספר לכם, שמעתי אותו אישית מראש כולל באזור בית שמש, הוא מספר שיש לו קרובת משפחה, ברוך השם, בחורה שלמדה בסמינר, בחורה טובה, מבית טוב, שהיא כבר מגיל 20 לערך הייתה יוצאת לשידוכים. 10 שנים היא בשידוכים, וכמה פגישות, כמה השתדלויות מבני המשפחה, לא הולך. לא הולך, פעם לא מוצא חן בעיניה, פעם לא מוצא חן בעיניו, לא מסתדר, איזה שידוכים טובים, לא הולך. כבר מהמשפחה לא יודעים כבר מה לעשות. יום אחד מספר אותו ראש כולל, הייתי במפגש משפחתי, היא הייתה שם, גם האמא שלה הייתה שם. האמא שלה באה אליי, היא אומרת לי, אתה רב, אתה ראש כולל, תעשה לי טובה, יש לך זכויות, תעשה משהו בשביל הבת שלי. באותו רגע, אמר, תראי, אני מכיר מישהו בבדת של העדה החרדית בירושלים, אחד מהמקובלים של עם ישראל. זהו בדרך כלל, אין לו שם עניין של קבלת קהל או דברים, אבל אני מכיר אותו אישית, אולי הוא לא מוכן לראות, יש אנשים שיש להם רגישות יתרה. הם רואים מה שאחרים לא רואים. טוב. הבת הייתה שם, אמרה לו, עזוב אותי ממקובלים, זה לא מתאים לי לזו, אבל האמא התחילה לשכנע עד שהשתכנע הבת. מספר אותו ראש כולל, הוא נמצא עם קרובת המשפחה שלו למול אותו צדיק. הוא מסתכל בשם שלה, הוא שואל כמה שאלות, אבל הוא לא מסתכל עליהם, הוא רק מסתכל בשם שלה, והוא הופך ביד כזה, אני לא מבין, אני לא מבין. אומר לו, הרב, מה אתה רואה? הוא מבין שיש פה משהו בעייתי. אמר לו, כבוד הרב, למה היא לא מתחתנת? מה הרב רואה? אמר לו, אתה יודע כמה אנשים מקפידים עליה? אתה יודע כמה שנאה יש לה עם בני אדם? זה הסיבה שהיא לא מתחתנת. היא צריכה להתחתן, אבל רק תשבור את המחיצה הזאת של ההקפדות, היא מיד תתחתן. לא יאומן. אותו ראש, כל הזדעזע. כמה הקפדות יש בינה לבני אדם? כמה קבלות היא קיבלה? כמה תפילות בכותל? כמה צדקות לוועדות הצדקה? למה היא לא מתחתנת? היא תפייס, היא מיד תתחתן, כך אמר. לא יאומן כי היא סופר. ואפשר לראות את זה מי שיסתכל כך. בבית שלו, בתא האישי שלו. הנזקים חלילה שמגיעים בין אדם לחברו, זו הגרמה הראשית של האדם. הגרמה הראשית, הגורם הראשי של הנזקים והיסורים, לא עלינו, לא על אף אחד מהישראל, נגרמים מבין אדם לחברו, ההקפדות בלב האלה. זה הגרמה שהחריבה לנו את בית המקדש, לכן החומרה שמחמירים בזה מהשמיים, יותר מכל אבון אחר. לפני הרגע שרואה אדם שיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו ויביט תחילה על הבן אדם לחברו. כאשר בעל ואישה נמצאים בבית, ומתיחים מילים קשות אחד כלפי השני, פוגעים פגיעות, ואף אחד לא יודע. ורואים שלא הולך להם כלום בחיים. איזה נזקים, איזה צרות, לא הסתכלו על שום כיוון, זה אין כיוון. איש ואישה שזכו שכינה ביניהם, יש מילים קשות, השכינה בורחת, הנזקים בגיעים. מה אני אעשה? אבל איך אני אתקן? זו עבודת המידות. אתה יודע כמה קשה להסתדר עם הצד השני? אתה יודע כמה עבודה רמה יש בזה? איש ואישה שזכו שכינה ביניהם. כמה עבודה רמה יש בדבר הזה? אני רוצה לספר מעשה. מעשה הזה יש לו מסר עצום בירושלים. לפני מספר שנים, איש עסקים, יש עיתון עסקי שנקרא גלובס, הוא כל המה היה מפורסם שם, מנכ״ל של חברה. יום אחד עשה צהל לא נכון בבורסה, ונפל מכל הנכסים שלו. העמיד אותו למשפט. באותו משפט קבעו לו כך וכך, לקחו לו את כל הנכסים, את הווילה, את הרכבים, את כל מה שהיה לו, והעמידו אותו למשפט שם, עם כנס כל חודש, הוא חייב לשלם כמה אלפי שקלים, ואם לא, הוא יושב בכלא. היה להם פגיעה מאוד קשה, אומר שלמה המלך, יש שאושר שמור לאדם לרעתו, ניסיון האושר הוא קשה מאוד. אדם שהיה ברמה חברתית כזו גבוהה, וירד עכשיו לדיוט התחתונה. האישה הזאת מספרת, אשתו רעייתו, הייתה מקבלת כמה וכמה פלאפונים כל יום מהחברות, בואי לכאן, בואי לשופינג, בואי לשם, אבל אחר המשבר הזה פתאום הפסיקו הטלפונים, רק בני המשפחה הקרובים, האמא, האחות, הם הלכו שכרו דירה בירושלים, והבעל הזה חיפש עבודה, איפה אפשר לפסוע עבודה? איש עסקים לשעבר שעכשיו נברד מהנכסים והכריז על פשיטת רגל, מי ייקח אותו לעבודה? מצא עבודה בבניין, בניין, אומרים חזל כל היוסק בבניין מתמסכן, עבודה קשה שוברת גוף, איך אפשר לעבוד בבניין? אדם שיהיה רגיל למני קורפדיקו בציפורניים, פתאום לעבוד בבניין? אבל אין מה לעשות, הקבלן משלם 300 שקלים ליום, הוא חייב כסף מזומן, עובד בבניין. ביום הראשון הוא חוזר הביתה, למחרת כל הגוף שלו נתפס, מהרמות, זה דברים קשים, כל שק מלט זה 50 קילו. הוא חוזר הביתה בקושי מדבר. אשתו בקושי מדברת, המשבר הזה פגע בה מאוד. וכך חולפים הימים, האישה הזאת יושבת שבורה בבית, והבעל הזה גם כן נמצא בדיכאון. עד שיום אחד האישה הזאת הייתה אישה חזקה, רק המשבר הזה פגע בה. היא ישבה והיא עשתה דבר שמומלץ לכולם. היא עשתה דבר שנקרא חשבון נפש. מה זו חשבון נפש? סוגרת על כל הפלאפונים, טלפונים, מה שיש, מסתכל על קיר. ומתחיל לשחזר את העבר שלו. בדרך כלל אדם לא נמצא בבדיקה האישית, תמיד הוא זורם עם החיים שלא נותנים מנוח. תכבד העבודה על האנשים. אבל פתאום שהוא יושב ומסתכל על עצמו, על החיים שלו, על המעשים שלו, פתאום הוא מוצא כל כך הרבה תקלות, כל כך הרבה מעידות שלא כדאי לחזור אליהם. יכול להיות שאדם באותו עניין חוזר ונופל שנים רבות, וכל פעם זה חוזר מחדש, אף פעם הוא לא מתקן, למה? אף פעם הוא לא חשב למה זה קורה. הוא לא שיחזר, לא עשה שום חשבון, למה זה קורה? וכאשר הוא עושה, פתאום הוא מוגע, זה בגלל זה, למה אני חוזר על הטעות הזאת? ואז הוא חושב איך לתקן זה, זה חשבון נפש, שלא, מובא בזכות הצדיקים, כל צדיקי עם ישראל לדורותם, אף אחד לא עלה בלי החשבון נפש הזה, אף אחד לא עלה. זה גורם שהוא מונע מעלייה רוחנית, חייב אדם לעשות חשבון נפש, היא יושבת, היא חושבת, למה זה קרה לנו? פתאום מגיעה למסקנה, בעלי בכלל לא השם, ככה זה המזל, אין מה לעשות. אז מה זה עושה ועכשיו אני יושבת ומבקשת רחמים עצמיים, מה זה יעזור? הרי זה לא יביא לי עכשיו שפע, הפוך, שפע מגיע על ידי שמחה, לא יודע, לעצבות. מה זה עוזר? מה היא עשתה? היה כמה שקנים בבית, הלכה לשוק מחנה יהודה, קנתה כל מיני עזבי טיבול, גמבות, פלפלים, כל מיני דברים. ואז הגיעה הביתה, עשתה מאכל, לפשה בגדים לכבוד בעלה, תוך כדי בעלה מגיע הביתה, אומרת, הנה האוכל מוכן, הנה שב, בוא, יושב בעל, מה היא רוצה ממני? פתאום אומרת לו, אתה יודע, בעלי, אתה יודע למה המדבר הוא עגול? פעם למעלה, פעם למטה. אנחנו היינו למעלה, עכשיו התגלגל המטבע, ואנחנו למטה. אל תדאג בעלי, אני מאמינה בך. עוד מעט המטבע תתגלגל, ואנחנו נעלה למעלה. אני מאמינה בך, בעלי, אתה תצליח. הבעל הזה, הוא לא מסוגל להסתכל בעיניים. אין לו קיבולת לדיבורים שלה, תראה איזה דברים גבוהים מדברת. מה את רוצה ממני? עכשיו אני שבור, מה את אומרת לי? אתה תצליח, אתה זה. למחרת, שוב פעם, ככה מכינה לו ומתקשטת וזה, הבעל הזה מגיע מהעבודה, יושב מול השולחן, אומרת לו אשתו, תדע לך בעלי, אני התפללתי עליך. אתה כישרוני, אתה תצליח. תחזיק מעמד. אני מחזקת את ידיך, בעלי, אתה תצליח. הבעל הזה לא יכול להסתכל לה בעיניים. אבל יום רודף יום, והיא מחמיאה לו, הוא מעודדת אותו, ונותנת לו כוחות. ומה קורה לאנשים שנותנים להם כוחות? כל אדם, אפילו אם לא היה לו ביטחון עצמי, יתרומם הביטחון שלו פלאים. האדם הזה מתחזק מיום ליום, יום אחד הוא מגיע לשטח עבודה, רואה שם משטח של מלט בצד, אומר למנהל עבודה, אם ירד גשם, יקשה את המלט, בוא נכנס את זה תחת הסחכה, תראה מה זה, עובד עם ראש גדול. יום אחד מנהל העבודה אומר לקבלן, שים עין על העובד הזה, זה לא עובד פשוט. טוב, יום אחד גם מגיע לשם הקבלן, הוא קורא לאותו עובד, שאל אותו, מה השם שלך? אומר לו את השם ואת המשפחה, שאל אותו, יש לך איזה קרבת משפחה לאותו איש עסקים? הוא היה מאוד מפורסם. אמר לו, מה זה? זה אני. שאל אותו, איך יכול להיות? אמר לו, לא ראית את הפשיטת רגל? עכשיו הוא הבין למה מנהל עבודה אמר, שים עין על העובד הזה, זה לא עובד פשוט. יום אחד קורא הקבלן הזה לעובד, למיודענו, ואז אומר לו, תראה, אני קרניתי פה שטח, אני הולך להעמיד בניין, ואתה תהיה מנהל עבודה. שאל אותו, אני לא יודע אם אני מתאים. אמר לו, רק אתה, אין כמוך בעניין הזה. היות שהיה לו חוש עסקי, בנה את הבניין הזה, גם במהירות וגם בחסכנות, מבניין לעוד בניין, הוא הכניס אותו קצת אחוזים בעסק, והיום הוא שותף מלא באותה חברת בניין בירושלים, ונהיה עשיר יותר ממה שהוא היה, אבל עם יציבות חזקה מאוד בעזר השם. הוא עשה סעודה גדולה מאוד לחברים שלו. דרך אגב, הפלאפונים חזרו גם לאשתו, והוא עשה סעודה גדולה, ואז הוא ביקש לדבר. ואמר להם, אתם זוכרים, שבימים האלה שהיינו בפשיטת רגל, בימים הלא נעימים האלו, אז אני רוצה לספר לכם בנוסטלגיה משהו על אותם ימים. אני חשבתי שאני לא אקום מהמשבר הזה, אבל יום אחד אני בא הביתה, ואני רואה את אשתי מחייכת, מתקשטת לפניי. אומרת לי, בעלי, אתה יודע, אני מאמינה בך, אתה חזק, יש לך כוחות, אתה תצליח, אני מתפללת בשבילך, אני מחזקת את ידיך. אתם יודעים מה היא עשתה לי? היא שינתה אותי לחלוטין. ואז הוא הודה לבורא עולם, והודה לאשתו שהייתה השליח לכך. ואז זה אומר שלמה המלך, אישה בונה ואישה הורסת, חכמות נשים בנתה ביתה, ואיוולת בידה תארסנו, זו אשתו של קורח, אבל חכמות נשים בנתה ביתה, אישה בונה ואישה הורסת. אבל חכמות בנתה ביתה זו אשתו של און בן פלט, שהייתה כזאת צדיקה, שהצילה את בעלה. זה כוח של האישה, גם של הבעל, אבל אישה יש לה 10 קבין של דיבור ירדו לעולם. 9 לקחו נשים, למה? היות שהיא צריכה שמה בני מוסר אבי, חבלתי תורת אמך, אומר שלמה המלך, האישה כל הזמן יצאת בבית, היא צריכה לחנך את הילדים, להרבות בדיבור, להסביר להם תורת חייהם. הבעל בא בערב הביתה, נותן קצת מוסר, אבל האישה, את כל הגרסה דיאנקוטה של חינוך הילדים, זה האימא. אז היא צריכה הרבה כוח של דיבור. יש שקיבלו על עצמם קבלה. אספר לכם מציאות שהראה. קיבלו על עצמם קבלה. וזה דבר עצום. 40 יום לתת מחמאה לבעל, כל יום מחמאה אחת. גם בהיפוך, אני מעריך שעכשיו רוב המאזינים זה נשים. 40 יום לתת מחמאה לבעל, זה הפך להם את הבית. למה 40? אומר רבי למלך מלז'נס בצטיל קטן שלו. 40 זה כוח שינוי. כל דבר שתעשו 40 יום ברצף, זה כוח לשנות טבע. 40 יום מילה טובה לבעל. הוא לא יוכל לקבל מילים טובות ולא להחזיר כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אבל זה קשה, תראה איך הוא מתנהג. 40 יום. כל יום משהו אחר. אתה בעל טוב. כל יום, כל אישה יש לה את הדמיון שלה, יודעת איך להגיד מילים טובות לבעל. אותו דבר הבעל, הפוך. 40 יום לגברת. יש מישהו שסיפר שהוא קיבל על עצמו קבלה. יש מי שיגיד מה בכך בקבלה הזאת, ויש מי שיגיד ישר כוח, חזק וברוך. איזה קבלה הוא קיבל? הוא נכנס הביתה, שימו למאזין מכירים, הוא נכנס הביתה, הוא אומר שלום. הוא מקבל אוכל, הוא אומר תודה. מה אתם אומרים? יש מי שיגיד חזק וברוך, ישר כוח. זה אדם שהוא חסכן במילים, קשה לו לעשות דבר כזה. כשהוא עושה דבר כזה זה בשבילו הישג. ויש אחד שהוא שופע במילים, מה בכך? אז זה ששופע במילים צריך להוסיף עוד משהו, האוכל היה טעים מאוד. ואז זה הדרך. כאשר אדם אומר מילה כזאת, הוא עושה טוב על הלב של הצד השני, שהוא שוכח, שהוא בעצם קשור בנשמתו. זה חצי ממנו, זה בשר מבשרו, זה אבא של הילדים, זו האמא של הילדים. זה חצי ממנו. הוא פוגע בו, הוא פוגע בעצמו, הוא לא שם לב. 40 יום קיבלו קבלה. איזו קבלה עצומה זו לצאת ממנה מתשעה באב. של זה עבודת בן אדם לחברו. עכשיו, מה קורה? למה לא מסביב? למה, כאשר אתה עובד בבית, שזה הכי קשה, בחוץ זה בקלות. העבודה הפנימית שהיא בבית, היא שוברת את כל המחיצות של המידות הרעות. ברגע שזה בבית, כשם שאומר רבי חיים ויטל, אם אדם עושה חסדים בחוץ ובבית, לא, לא יזכיר לו אחרי 120 שנה את החסדים האלה. למה החסד האמיתי הוא בבית? בבית אתה ניכר, זה האדם עצמו. בחוץ לפעמים יש קצת משחקים, בבית זה אמיתי. זה האדם, זה האדם, זו האישיות. 40 יום קיבל על עצמו, קיבלה על עצמה מחמאה להגיד כל יום מחמאה אחת. שינו את הבית. הבית לא חזר לקדמותו. אני מסיים את השיחה בעזרת השם עם דבריו של הבן איש חי, רבנו יוסף חיים מבגדד, שאומר במוצאי הצום יעשו נטילה מלאה, בוודאי בלי ברכה, נטילה מלאה לסירוגין, היות שבמשך הצום היה רק נטילה של עד סוף הפרק, פרקי האצבעות, אז יעשו נטילה מלאה, ואחר ברכת הלבנה יגידו דוד מלך ישראל חי וקיים, שזה כמיעה וציפייה למשיח, דוד מלך ישראל חי וקיים, ירצון בעזרת השם שזה התשעה באב האחרון, שנזכה להתבשר בשורות טובות, לביאת משיח צדקנו במהרה, נזכה לעבודה הכללית והאישית, ועם ישראל יצליח בכל מעשיו, כן יהי רצון שיהיו בשורות טובות.